דיברתי על צד שווה והבניה מושגית, שזה שני מבנים שלפחות בתיאור הלשוני שלהם בגמרא נראים מאוד דומים, אבל בלוגיקה שלהם הם הפוכים. הצד השווה זה בעצם לקחת שני מלמדים, להפשיט מהם את המאפיינים הייחודיים ולהישאר רק עם המאפיין המשותף, וללמוד ממנו לכל הדברים האחרים שיש להם את אותו מאפיין משותף. הבניה מושגית זה לקחת שני מלמדים, לקחת את המאפיין הייחודי של האחד עם המאפיין הייחודי של האחר, להתיך אותם ביחד ולייצר מושג שלישי שאפשר ללמוד לגביו, שגם לגביו חדים מדהימים שיש את שני המלמדים. ובאתי לזה כמה דוגמאות שברובן זה דוגמאות שאין סימטריה בין שני המלמדים. לא הדגשתי את זה מספיק בפעם הקודמת, אמרתי את זה, אבל אני רק רוצה לחדד. גם במקרה של הראש, לגבי אמנוס הכינום ומסעו שנפלו בראש הגג והזיקו, וגם במקרה של זורק, או מקרה של רוקק, ברשות הרבים בשבת, בשני המקומות האלה אמרתי שיש בעצם משהו שנראה כמו הצד השווה, אבל הוא הבניה מושגית. אבל בשני המקרים, שני המלמדים שלנו, יש אחד שיש לו מעמד דומיננטי ויש אחר שיש לו רק מעמד מסייע. למשל ברוקק, אז ברור שהאב מלאכה שעליו עוברים, או המלאכה שעליה עוברים, זה מלאכת זורק, כי אתה מעביר משהו 400 ברשות הרבים, רק אתה עושה זה בעזרת הרוח, שלא כמו בזורק שזה נעשה בכוחך. ההיזקקות לזורה כמלמד שני היא רק היזקקות מסייעת. הזורה רק מראה לנו שמעורבות של רוח לא פותרת. זה הכל. אותו דבר לגבי הראש והגדולים, בסופו של דבר אבנוס הכינום מסעו שנחים למטה על הקרקע ומזיקים, זה בור. ההיזקקות לאש זה עוד פעם רק כדי להראות שמעורבות של רוח לא פותרת. אבל בסופו של דבר, אחרי שלמדתי את זה, מה שיש כאן זה בור. ולכן לא חושב שזה תמיד צריך להיות ככה, אבל בהרבה מהמקרים באמת הצד השווה הוא סימטרי, והבניה מושגית היא לא סימטרית. זאת אומרת, אחת האינדיקציות שיכולות לתת לנו איזה רמז ראשוני שלא מדובר כאן בצד שווה בהבניה מושגית, זה אם אנחנו רואים שיש אסימטריה בין שני המלמדים. זה מספיק אבל לא הכרחי. זאת אומרת, אם יש אסימטריה, זה ודאי לא הצד השווה. אבל זה לא אומר שאם זה לא הצד השווה, תמיד תהיה אסימטריה. זאת אומרת, לפעמים תהיה סימטריה, כי שני המלמדים הותחו ביחד ויצרנו משהו שלישי. היום נפגוש דבר כזה. זאת אומרת, היום נפגוש הבניה מושגית, טוב, האמת שבעצם אני לא לגמרי בטוח זה כזה, יש מקום להתלבט, אבל אני מציב את זה כרגע בשאלה. אז בואו נראה את הדפים שנתתי לכם. יש משנה במסכת שבועות, האחרונים מאוד מתלבטים לגביה ולא לא, לא יוצאים מהבלגן, ופתאום נפל לי איזשהו הסימון והבנתי שבעצם הם פספסים פה את העניין, יש פה הבניה מושגית וזה פותר את כל הקשיים. המשנה בשבועות אומרת, אבי מאיר אומר, יש דברים שהן בקרקע ואינם כקרקע. ואין חכמים מודים לו. כיצד? 10 גפנים טעונות מסרתי לך, והלא אומר, אינן אלא 5. רבי מאיר מחייב שבועה, והחכמים אומרים, כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. מדובר באדם שתובע מחברו, אומר לו, 10 גפנים טעונות, טעונות הכוונה שהיה להם קווים, מסרתי לך לשמירה, והשני אומר לא, מסרת לי רק 5, לא 10, אז לכאורה הוא מודה במקצת. לא לכאורה, הוא מודה במקצת. יש שבועת מודה במקצת, ולכן רבי מאיר מחייב אותו להישבע. שבועת מודה במקצת. חכמים אומרים לא, כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, התביעה היא על הענבים, לא על העצים, והענבים הם אמנם פירות, אבל הם כל עוד הם מחוברות לעץ, יש להם דין כמו קרקע, והכלל הוא שלא נשבעים על קרקע. לא נשבעים שבועות, בעצם לא רק שבועות התורה, שבועות בכלל, לא נשבעים על קרקע. אז הוויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים, זה שיש דברים שהם בקרקע ואינם כקרקע, זה הכוונה לענבים. הענבים הם בעצם בקרקע, הם מחוברים לעצים, אבל השאלה האם הם כמו קרקע או לא, בזה נרקו רבי מאיר. כן, רבי מאיר אומר שהם לא כקרקע, זאת אומרת שיש להם דין שמטלטלים, והחכמים, חכמים אומרים שלא. עכשיו, בגמרא, שם, בדף מ"ג, הגמרא אומרת ככה, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, אחא בענבים העומדות להיבצר כמפלגי. דרבי מאיר סבר כבצורות דמיא, ורבנן סברי לאו כבצורות דמיא. אבל הוויכוח הוא בשאלה מה דינן של ענבים העומדות להיבצר. ענבים שכבר מוכנות, בשלות, ובסך הכל יכולתי כבר להוריד אותה מהעץ, בינתיים עוד לא הספקתי, עוד לא עשיתי את זה, אבל זה בעצם כבר עומד לבצירה. השאלה היא במצב כזה, אנחנו כבר רואים את זה כפירות ומחלקים מהעץ, כרגע העץ הוא רק מקום החסנה, אבל הוא לא באמת, הם לא באמת נחשבות כמחוברות לעץ, כחלק ממנו, כל עוד הן גדלות אז כן, אבל כשהן בשלות, אז כבר לא משהו, כל עוד הן מחוברות לעץ, אז בעצם זה מחובר. מאחורי הדברים האלה יושבת השאלה, מה זה נקרא מחובר לקרקע? אם מחובר לקרקע פירושו, כל מה שמחובר פיזית לקרקע, או כל מה שניזון מהקרקע, או צריך את הקרקע. וזה מחלוקת, זה כך מסביר רבי יוסי ברבי חנינה, את מחלוקת רבי מאיר וחכמים. אז לכאורה יש פה מחלוקת תנאים בשאלה מה דינן של הנביאים העומדות להיבצר. עכשיו, אנחנו מכירים דברים כאלה בעוד מקומות. נגיד, שערות שעומדות להיגזז, או ציפורניים. השאלה אם דברים כאלה...
כל עומד להיגזז.
כל עומד להיגזז כגזוז דמי. כל עומד להיבצר כבצור דמי. סוגיות בסנהדרין, בעוד מקומות. ובכל המקומות האלה דנים בשאלה, האם דברים שעומדים להיגזז, הם לא חלק מהקטנים מהגוף, הם גדלו על הגוף, אבל באיזשהו שלב הם כבר הגיעו למצב שעומדים להיגזז. השאלה אם דברים כאלה שווים כמחוברים, או שהם תלושים. הבעיה שמעלים פה הראשונים, זה שבסוגיות אחרות לא מוצג בשום מקום שיש בזה מחלוקת. הגמרא אומרת, הנביא עומדות להיבצר כבצורות דמיין, וזה הכל. היא לא אומרת שיש פה מחלוקת ברמי אל החכמים, שיש בזה מחלוקת תנאים. אז איך זה מתיישב עם מה שכתוב פה במשנה, שנחלקו בזה התנאים. אז יש ראשונים שמחלקים בין הנביאים שצריכות לקרקע, והנביאים שלא צריכות לקרקע, הנביאים שלא צריכות לקרקע, אז שם לכל הדעות הן לא כקרקע, זאת אומרת, כבר כבצורות, והמחלוקת פה זה מהנביא שעדיין כן צריכות קצת הקרקע, צריכות אבל לא לגמרי.
כל יתר הדוגמאות הן לא צריכות.
זהו קימטה. אז מעמידים את כל יתר הדוגמאות במצב שבו הן לא צריכות בכלל לקרקע. זו התפיסה הפשוטה, להפך, הקימטה היא בעיקר פה. שאומרים שפה זה עדיין כן קצת צריך לקרקע, זה לא לגמרי בשל, כל מיני הוקימטות כאלה או אחרות, יש כאלה שעושים איזה שלוש דרגות של רמת חיבור או רמת הצטרכות לקרקע, ומה שמשותף לכל הראשונים שמקשים את זה, ויש הרבה כאלה, זה שהם רואים את המחלוקת של רבי מאיר וחכמים פה, במשנה פה בשבועות, כמחלוקת כללית, כמחלוקת עקרונית שעוסקת בשאלה האם משהו שעומד להיבצר, הפוטנציאל נחשב על ידינו כמשהו שהוא כבר ממומש, מבחינה הלכתית. הוא כבר נחשב מנותק, זה לא איזה מחלוקת ספציפית לפה, אלא זה מחלוקת כללית. ולכן שואלים, רגע, אבל בסוגיות אחרות רואים אחרת, מה אתם רוצים? ואת התפיסה היא שבעצם מדובר פה במחלוקת כללית. אבל שיטת הרמב"ם והרי"ם מיגש היא שונה. ועוד פעם, שזכרתי את זה כבר, הרבה פעמים יש מקור לשיטות מיוחדות של הרמב"ם, אפשר למצוא את זה ברי"ם מיגש. הרי"ם מיגש היה רבו של אבא של הרמב"ם, ולכן חידושי הרי"ם מיגש לא תמיד היו ידועים, יש רק מעט מאוד מסכתות, ולא תמיד מכירים אותן, לפעמים זה בתשובות הרי"ם מיגש, יש לנו גם שו"ת שלו, אבל יש לא מעט מקומות שבהם רואים שיטה מאוד לא מובנת של הרמב"ם, מחודשת או סותרת לכאורה את הגמרא, וברמב"ם הרי כידוע קשה להבין איך הוא יסתדר עם הגמרא, כי הרמב"ם הוא פוסק, הוא לא מסביר את הגמרא לשיטתו, הוא פשוט כותב מה ההלכה. עכשיו אתה צריך לראות איך זה מתיישב עם הגמרא, אתה יכול לחשוב, אבל הרמב"ם לא אומר. הרי"ם מיגש הוא פרשן, הוא לא פוסק. אז הרי"ם מיגש אפשר למצוא הסברים, ולכן זה יתרון לראות את העניין הזה, זה לא סתם אד הומינם, כן, להתעלות בעניין גבוה, שהרמב"ם הוא כמו הרי"ם מיגש, זה הכל בסדר, אלא הרי"ם מיגש נותן הסבר, מה שאצל הרמב"ם מופיע רק איזו פסיקה שאנחנו צריכים בעצם לשבור את הראש. אז במקרה הזה, הרי"ם מיגש טוען ש... הבאתי את זה פה. כן, תראו, אצלכם הרי"ם מיגש, המקור השלישי, רבי מאיר אומר, יש דברים שהם כקרקעות ואינם כקרקעות, וקימנה דבענבים עומדות להיבצר. רבי מאיר סבר כבצורות דמיין, משום מה נשבע עליהם, ורבנן סבר אליו כבצורות דמיין, והיו אליהם כקרקע הוא פתור. ואיכת כרבנן, דקיים על הניחיד ורבים, הלכה כרבים. הלכה כרבנן שהם נחשבות כקרקע. אז עוד יותר גרוע. זאת אומרת, לא רק שיש פה מחלוקת, אלא שלהלכה זה נחשב כקרקע, ולא כפירות. ובשאר הסוגיות זה מופיע כדבר פשוט, שזה נחשב כבצור. אז אומר הרי מגש, ודווקא לעניין שומר הוא דם, אין הנביא עומדות להיבצר לב כבצור או דמיין. וכיוון זה לשמירה, כשהם מחוברים בקרקע, הוא דמסרין וניאלי, הבו להו כקרקע, דעליו למתלשין ומסרין וניאלי. אבל מן דזבין לחברי הנביאים, כשהם מחוברים לקרקע, למתלשין ולנפשי, כיוון זה למתלשין וזבנין וניאלי, כבר הגיעו להיבצר, הבו להו כבצורים. ודיינים אמרו דין נטלטלין, בכל מידה. גם דין הונאה ושבועה, יש הרבה דברים שיש הבדל בהם, נטלטלין לקרקעות, אם יש הונאה לקרקעות אין הונאה, לא נשבעים על קרקעות, אז לכל הדינים האלה דנים אותם כמטלטלין ולא כקרקע. דעה קיימא לן, כל העומד להיבצר כבצור דמי, וכל העומד להיגדר, כן זה תאנים, כגדור דמי. ואם עדיין צריכים הם לקרקע ולא הגיעו להיבצר, כקרקע דמי לכולו אנפי. ברב, דבר זה פרק מוכר את הספינה וכו'. אז הוא בסוף רק מגיע לקושייה, אבל ברור שהקושייה היא הבסיס לכל מה שהוא אומר. זאת אומרת, הוא בעצם יישב את הקושייה שאמרתי קודם מהסוגיות האחרות, אחרת מכל שאר הראשונים. הרי מגש טוען, מחלוקת רבי מאיר לחכמים היא מחלוקת ספציפית לכאן. זה לא אמירה כללית. באופן כללי, דברים עומדים להיבצר הם כבצורים. ואף אחד לא מתווכח על זה, גם רבי מאיר, גם רבנן, כולם מסכימים לזה. מה קורה כאן? כאן מדובר בדיני שומרים. אז מה יש בדיני שומרים? אם אתה מוכר ענבים, כשהן עדיין מחוברות לעת, אבל אתה מוכר את הענבים למישהו, אז כיוון שהענבים עומדות להיבצר, הענבים האלה נחשבות כבצורות. דווקא מינה עם הונאה, רימית אותו במחיר, או שבועה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל כאן אני מסרתי לו את זה לא בתור מחירה, מסרתי לו את זה לשמירה, נכון? מסרתי לך, זה מה שהמשנה אומרת, שעשר פנים טעונות מסרתי לך, נשמור, כן? והלאה אומר, אינן אלא חמש, זאת אומרת, הפיקוח הוא בדיני שומרים. האם מסרת לי 10 גפנים או רק 5 גפנים? אומר הרי מגש, בדיני שומרים, ענבים שעומדות להיבצר הם לא כבצורות. ולמה? כי כשאני מוסר את הגפנים האלה לשומר, ברור שהמטרה שלי זה שהוא ישמור אותן מחוברות לעץ. זה לא נמסר לו כדי שהוא יתלוש את הענבים. כשאני מוכל את הענבים, אז הענבים עכשיו מחוברות, אני אומר, לך תתלוש את הענבים שלך. קנית את זה, כך תתלוש אותם. אז מסרתי לך את זה לתלישה. במצב כזה, הענבים עומדות להיבצר הם כבצורות. אבל אם שר לך את זה לשמירה, אז להפך. אתה הרי אמור למנוע מאנשים שיבואו לקחת את הענבים, אתה שומר עליהם, שלא ייקחו אותם. אתה תפקידך לדאוג לזה שהן לא תיבצר לה. אז במצב כזה, הענבים, גם אם הם בשלות כבר, והם עומדות להיבצר באופן עקרוני, דינם כקרקע לפי חכמים. אני אומר שגם פה הם כמטלטלים, אבל פה חכמים טוענים שזה כקרקע, וזה דין מיוחד בדיני שומרים. הדין הכללי, הנביא עומדות להיבצר, גם חכמים מסכימים שהן נחשבות כבצורות. כך טוען הרי מגש. הדברים מאוד קשים של הרי מגש. מכמה בחינות. דבר ראשון, האם באמת במשנה פה מדובר על שבועת השומרים? אומר לו, הפקדתי בידך 10 גפנים תוכנות, אומר, הפקדתי רק 5. די ברור שלא. נכון שהמסע ומתן הוא סביב עסקת שמירה, ואני מסרתי לך משהו לשמור, אבל השבועה שבה מדובר כאן היא לא שבועת השומרים. איך אני יודע את זה? מה זה שבועת השומרים? שבועת השומרים, כן, הקדמה קצרה, יש שלוש שבועות שהתורה מחייבת. זה נקרא שבועות התורה. זה שבועת מודה במקצת, אתה תובע 100 ואני מודה ב-50, שבועת השומרים, קדת אצלי ונאנסו, קרה משהו שאני פתור עליו, ושבועת עד אחד. אם יש נגדי שני עדים, אז מוציאים מני ממון, אם יש נגדי עד אחד, זה מחייב אותי שבועה. אלה שבועות התורה, יש שבועות הרבנן, אבל זה לא ניכנס כאן. מה זה שבועת השומרים? שבועת השומרים זה שאני אומר, הפקדתי אצלך, לא יודע, מחפץ כלשהו. עכשיו, תביא אותו בחזרה, אני בא מבקש אותו בחזרה, נשרף. עכשיו, אתה שומר שכר, שאתה פטור באונס. זה היה אונס. אז אתה פטור. אבל התורה אומרת שבשביל להיפטר אתה צריך להישבע. למה? מה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה הוא שבעצם, הרי כל אחד הוא בחזקת כשרות, והשני מוציא מחברו, אז עליו הראיה. אז בפשטות התפיסה היא שכיוון שהאירועים האלה קורים אצלך בבית, והמפקיד, הרי לא יודע מה קורה שם, הוא הפקיד אצלך ונסע לחוץ לארץ, למה הוא נתן לך לשמור? אתה יכול לשמור כי הוא לא נמצא בסביבה, הוא הולך, נכון? הוא לא יודע מה קורה אצלך בבית. אתה יכול למכור לו כל לא כשאתה רוצה. נשרף, התפורר, נאכל, נעלם, נאבד, לא יודע מה. יכול להגיד לו הכל, אין לו דרך לדעת האם אתה משקר לו או לא משקר לו. אז ליתר ביטחון, אומרים לך תשמע. כדי להיות בטוח שאתה לא משקר. למרות שמעיקר הדין לא היית אמור להישבע, בגלל שהמוציא מחברו עליו הראיה. אבל פה, במקרה הזה, בכל זאת מבקשים ממך להישבע. זאת שבועת השומרים. מה קורה אם אני אומר לך, הפקדתי אצלך חפץ מסוים, מה פתאום, לא היו דברים, אתה שקרן. האם תהיה פה שבועת השומרים? ברור שלא. מה זה שונה מכל תביעה שאני תובע עם מישהו בנילה אדם? מה אתה מבלבל את המוח? לא מכיר אותך בכלל. שבועת השומרים זה אחד מהסעיפים של חוזה שמירה. זאת אומרת, אם אתה קיבלת על עצמך שמירה, וקרה משהו שפותר אותך, החוזה אומר, במקרה כזה אתה צריך להישמע. אבל זה מניח שיש בינינו חוזה שמירה. במסגרת חוזה השמירה, אם אתה רוצה להיפטר, אתה צריך להישבע בשביל להיפטר. אבל כאן אתה אומר, ריבונו של עולם, לא היה חוזה שמירה, לא מכיר אותך בכלל, אתה סתם שקרן. מכוח מה אתה רוצה לחייב אותי? אתה סתם תובע, ואני כופר הכל, וכופר הכל פטור משבועה. מה זה קשור לשבועת השומרים בכלל? זה שאני מציג אותך כשומר, או תובע אותך בעילה של שומרים, בסדר, יפה מאוד, אבל אתה לא מודה בכלל שהייתה עסקת שמירה. אתה שקרן, לא עשית שום דבר, לא מכיר אותך. במצב כזה ודאי שאין שבועת השומרים. לא שייך בכלל לדבר על שבועת השומרים במצב כזה. זה המקרה הרגיל שמי שתובע את חברו, אם השני מכחיש, המוציא בחברו עליו הראיה. זאת אומרת, מודה מיטת, יש חידוש, למרות שהמוציא בחברו עליו הראיה, אם אתה מודה מיטת, אתה נשבע, נדבר על זה בהמשך. אבל במקרה כזה, זה סתם תביעה. אם אתה מכחיש, אז חובת הראיה היא על מי שתובע. שבועת השומרים זה במקום שבו ברור שהייתה עסקה. רק אתה טוען שהעסקה פותרת אותך, כי על אונס אתה פטור, אתה שומר חינם, שומר שכר, פטור באונס. אתה רוצה להיפטר, אז החוזה עצמו גם אומר שבשביל להיפטר תשבע. אותם זה חוזה שהתורה כמובן כותבת, זה לא חוזה ביניכם. אבל לא משנה, התורה קובעת שזה טבעו של חוזה שמירה. אוקיי? אני מזכיר לי שכתבתי פעם מאמר על האם ההלכה היא משפט עברי. וטענתי שמעבר לדיון בהלכה, מה טבעה של ההלכה, אם היא באמת מערכת משפטית, טענתי שהניסיונות לשלב את ההלכה בספר החוקים הישראלי, הם בדרך כלל רק מרחיקים את ספר החוקים מההלכה. יש לזה כמה דוגמאות, אבל אחת הדוגמאות שהבאתי, הדוגמה שסביבה כתבתי את העניין, זה חוק של חנן פורת שלא תמוד אדם רעך, שהמצב שלפני שחוקקו את החוק הזה, אז היה ממש דומה להלכה. אז לכולם היה ברור שזה לא מוסרי לא להושיט עזרה לאדם שנמצא במצוקה, אבל לא הייתה סנקציה על זה, כי החוק, לא היה חוק שאוסר את הדבר הזה, שמחייב סנקציה. זה בדיוק המצב ההלכתי. יש איסור שלא תעמוד אדם רעך, אבל אין עונש במצב כזה. כלומר שאין בו מעשה, אין עונש. מה עשו אחרי שחוקקו את החוק? כשמחוקקים את החוק, אז הופכים את זה מאיסור מוסרי או איסור, למה יש סנקציה בצידו, כן, מה שמופיע בחוק, אז יש גם ענישה עליו, ובזה כמובן הרחיקו את החוק מההלכה. החקיקה הזאת שכולם רקדו איזה יופי שהכניסו את ההלכה לתוך ספר החוקים, זה בעצם היה השלב שבו ספר החוקים נפרד מההלכה. הדוגמה האחרת שהבאתי שם זו דוגמה בדיונית, אבל אני אומר, נגיד שהדבר הכי בנאלי ופרוזאי שאני יכול לחשוב עליו זה דיני שומרים. לא טעון באידיאולוגיות דתיות מיוחדות. עכשיו, דיני שומרים, מה הבעיה? קח דיני השומרים של ההלכה, תכניס אותם לספר החוקים, מה יותר מתבקש מזה? מצוין. פה אתה יכול לאמץ את ההלכה בלי לשלם מחירים, אנשים שלא מאמינים או לא מחויבים להלכה, אבל מחירים תמיד שמשלמים איזה מחיר, ורוצים לקחת, לא רוצים לקחת על עצמם מערכת דתית. אוקיי, אבל פה זה חוזה, דיני חוזים, תקבע את החוזה באופן כזה. לא רק זה, אלא שאפילו אפשר להתנות הרי על החוזה הזה מבחינת ההלכה, אם אתה קובע חוזה אחר, זה בעיה, אם אתה לא רוצה, כל השאלה רק מה תהיה ברירת המגדל. אז אם לא התנתם, אז מה המחויבויות ההדדיות? אבל אמרתי שגם שם זה לא נכון. כיוון שחלק מחוזה השמירה זה חיוב השבועה. אז פותרים אותך, נגיד אתה שומר חינם, אתה פטור בגניבה ועבדה, לא סתם פטור. אתה פטור רק אם תישבע שלא קרה כלום, שלא שרקת הבעיה, שלא קרה שום דבר. עכשיו בעצם בבית המשפט לא שייך, לא רלוונטי, יש אנשים שלא מאמינים בזה, אבל לא יכול לחייב את הבן אדם להישבע. להישבע במובן ההלכתי, אני כמעט, או להישבע במובן המשפטי, או לא להישבע במובן ההלכתי. אז ברגע שהורדת את אלמנט השבועה מהחוזה, אז מי אמר בכלל שההלכה תפתור אותך מלשלם? אם אתה לא נשבע, אתה צריך לשלם. עכשיו, בחוק, אם תאמץ את, 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 את דיני השומרים מההלכה, מה שיקרה, זה שאתה תפתור שומר חינם מגניבה ועבדה בלי לחייב אותו בשבועה. בהלכה זה לא נכון, פתור רק אם הוא נשבע. אז אני אומר, זה אותה רק אני נזכר, זה לא עיקר ענייננו, אבל נזכרתי בזה שעה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שהחיוב השבועה הוא חלק מחוזה השמירה. זאת אומרת, חוזה השמירה מחייב את המחויבויות ההדדיות, תשלום אם יש, אם זה שומר שכר, מחויבויות, מתי אתה חייב, מתי אתה פטור, והשבועה זה עוד אלמנט שהוא נכלל בחוזה השמירה. וכיוון שכך, ברגע שיש ויכוח בכלל האם היה חוזה, המפקיד, או מי שטוען שהוא הפקיד, טוען שהיה חוזה ושהוא הפקיד חפץ, השני אומר לו, לא בדברים מעולם, לא הפקדת אצלי, כלום, לא מכיר אותך. אז ברור שאני לא יכול להגיד לו, תראה, החוזה מחייב אותך להישבע, אתה שומר. אני לא שומר. תוכיח קודם כל שאני שומר בשביל אתה רוצה לחייב אותי להישבע, נכון? אז כשאני חוזר עכשיו למשנה פה, אז כשאני תובע ממך, נגיד שאני אומר לך, הפקדתי אצלך 10 גפנים. אתה יודע? אתה אומר, מה פתאום, לא בדברים מעולם, לא הפקדת אצלי, כלום. אתה תהיה חיית שבועה, אתה שומרים? מה פתאום? עכשיו, מה קורה במודיעין? אותו דבר. גם במודיעין מקצת. אם אני אומר לך, הפקדתי אצלך 10 גפנים טעונות, ואתה אומר, לא, הפקדת אצלי רק 5. אז על מה, נגיד שאני מחייב אותך שבועה, על מה אני מחייב אותך שבועה? מחייב אותך שבועה על ה-5 שאתה כופר, על ה-5 שאתה מודיעין על הישבה, אתה מחזיר לי אותם. דובר על ה-5 שאתה כופר, אבל ה-5 שאתה כופר, אתה לא אומר שהם נשרפו לך. אם היית אומר שהם נשרפו לך, זה היה שבועת השומרים. אלא אתה אומר, לא היו דברים מעולם, אתה מסרת לי רק 5, לא מסרת לי 10 בכלל. אז בחמש הגפנים הנוספות האלה, אני בכלל לא מודה שהיה חוזה שמירה לגביהם. מה פתאום שיהיה פה, מה פתאום שיהיה שייך פה חיוב של שבועת השומרים? זה לא שבועת השומרים. אלא איזה שבועה זאת? שבועת מודה במקצת. שבועת מודה במקצת יש פה, כמו כל עסקה, גם עסקת שמירה יכולה, או טענה לעסקת שמירה, יכולה לחייב שבועת מודה במקצת, אם אתה מודה בחלק. יותר מזה אני אגיד, אם היה מדובר פה בשבועת השומרים, אז הגמרא, המשנה, הייתה צריכה להעמיד במקרה שהוא לא קשור להודעה במקצת. הפקדתי אצלך 10 גפנים, ואתה אומר לא היו דברים מעולם, תשמע. או שלא תשמע, אם זה קרקע או לא קרקע, זה הוויכוח של חמי וחכמים. למה נכנסו פה לסיטואציה שאתה מודה במקצת? האם זה לא אומר שבעצם המשנה מדברת על שבועת מודה במקצת? לא על שבועת השומרים. אם היה מדובר בשבועת השומרים, אז למה לא אמרו, הפקדתי את 10 גפנים, ואתה אומר לאדם, למה אתה לא הכניס את 5 וכן ולא, מה זה רלוונטי? מדובר על שבועת השומרים. יש דיון בגמרא, מבר חמא, האם שבועת השומרים גם היא צריכה הודעה במקצת, בכפירה במקצת, אבל זה, אני לא נכנס, להלכה היא לא צריכה.
ומאיפה הבנת שזה שבועת השומרים,
בערים מידה שלי? הרי בגלל שזה, בגלל שזה בדיני השומרים.
מה, שהוא אומר, כיוון דה לשמירה כשמחוברים בקרקע?
כן. מה שאתה בעצם דין מדיני שומרים? לא.
הוא אומר שזה דווקא לעניין שומר, אבל לא בגלל שזה שבועת השומרים, אלא בגלל שבשומר הוא לא, הענבים
הם... נכון, אני חושב שבאמת בריא מגש אפשר היה לצאת מזה. כי בריא מגש אפשר היה להגיד, הוא לא מדבר על דיני השומרים, הוא מדבר על אופי התביעה. ואת התביעה שלי הייתה שאני מסרתי לך גפנים לשמירה. מה שאני דורש לך זה שבועת מודה במקצת, לא את שבועת השומרים. אבל כיוון שמסרתי לך את הגפנים לשמירה, אז אי אפשר להגיד שהגפנים הטעונות האלה הן גפנים שעומדות להיווצר. כי הרי אתה כשומר אמור לדאוג לזה שהן לא תיווצר. Okay? זה לא גלט. זה לא גלט כי הרי אתה נשבע על אותן 5 שאתה טוען שלא היו דברים מעולם. אז לטענתו של התובע הוא מסר לך גם את 5 הנוספות. אבל אתה אומר שלא נמסרו לך בכלל. עכשיו השאלה, איזה מהצדדים קובע האם הענבים האלה עומדות לבצירה או לא? הרי השומר בכלל טוען לא היו ענבים. לא היו ענבים כאלה. אבל כיוון שהתובע אומר לו, אני מסר לך את הענבים האלה לשמירה, אז זה גם קובע שהענבים האלה נחשבות כמחוברות לפי חכמים. כי הרי הוא עצמו טוען שהוא מסר את זה לשמירה. למה דווקא הולכים לפי התובע ולא לפי הנתבע? יש לה תשובה פשוטה.
כי הרי הקביעה שהענבים האלה הם ענבים מחוברות, לטובת מי היא הולכת? לטובת הנתבע. שאם זה קרקע, אז הוא לא נשבע על זה. נפטר משבועה. בעצם פותרים אותו משבועה, בגלל שהענבים האלה נחשבות כקרקע. אז מה שאנחנו אומרים בעצם, אתה התובע. אתה רוצה שבועה. לשיטתך, הוא לא צריך להישבע.
למה לא נשבעים על קרקע?
לומדים את זה מכלל ופרט וכלל.
מה אם שהשומר נשבע מסברה?
לא, לא, תורה מחייבת אותו שבוע. רק הסברתי, מה עומד מאחורי החיוב?
אני אסביר את זה משיקול ש...
כן, שיקול זה מה שהשיקול שעומד שמאחורי החיוב של התורה, אבל התורה מחייבת את זה.
אז רק, זה רק שתם, אז כי לפי ההסבר של הרב, זה היה צריך להיות בעצם ששבועת השומרים תהיה חייבים במסברה.
אולי כן, אולי לא, לא בטוח שהסברה הזאת הייתה מספיקה כדי להטיל חיוב שבועה. התורה מטילה, לפעמים יש סברות שאני יכול להסביר אחרי שיש פסוק, אני מבין שזה מה שהפסוק אומר. עכשיו, אם הייתי אומר את זה בלי הפסוק, לא תמיד. בסדר, יש מקום להגיד שאני חי על סברה, אבל לא בטוח, אולי כן, אולי לא. בכל אופן, אז לענייננו, למה בוחרים דווקא את נקודת המבט של התובע, ושהתובע הוא זה שתובע את השבועה, הוא אומר, תשבע לי. זה הוא אומר, מה זאת אומרת, בשיטתך שלך זה קר כוונות להישבע לך, מה אתה רוצה ממני? לכן זה בסדר, אוקיי? תראו את הרמב״ם בפירוש המשנה, זה המקור הבא אצלכם. הרמב״ם כתב כך, מחלוקת רבי מאיר וחכמים היא בענבים העומדות להיבצר, והלכה כחכמים, ודווקא היא מסרם לו בתורת שמירה. רואים, זה כמו הרי מגש. אבל עניין מקח וממכר ודיני עונייה והעודיה במקצעת, אם הייתה עיקר הטענה שלא בתורת שמירה, הרי הכלל להלכה שהן כמטלטלים. מגשתי את זה בקו, רואים? ברמב"ם בפירוש המשנה, בברים מגש אפשר היה להסביר את מה שהצעתם, ואפשר גם להגיד שמדובר בשבועת השומרים. ברמב"ם נראה די ברור שהוא באמת לא מדבר על שבועת השומרים. הוא מדבר על טענה מכוח שמירה, זה מה שהוא אומר. אם הייתה עיקר הטענה שלא בתורת שמירה, ואת השאלה מכוח מה אני טוען כלפיך, זה לא השאלה איזה שבועה אני מבקש ממך. אני טוען כלפיך שמסרתי לך דברים לשמירה. אז זה מה שקובע האם זה קרקע או לא קרקע. אם זה ככה, אז מה שכתוב בעם הפירוש המשנה מאוד תומך בהצעה הזאת ברי מגרש. ואם זה ככה, זה באמת לא על שבועת השומרים, זה שבועת מודל המקצת. אלא שזה הרמב"ם בפירוש המשנה. אבל הרמב"ם ביד החזקה נראה ממנו שכן, כפשוטו של הרי מגרש. הרמב״ם כותב הלכות שכירות פרק ב' הלכה ד', רואים? אחרי פירוש המשנה. המוסר לחברו דבר המחובר לקרקע לשמור. אפילו היו ענבים עומדות להיבצר, הרי הן כקרקע בדין השומרים. קודם כל המינוח, הם כקרקע בדין השומרים. זאת אומרת, מה זה, מה הרלוונטיות של קרקע בדין השומרים? יש בדיני שומרים, כתוב, בגלל שגם אין שבועה על קרקע, גם אין שמירה על קרקע. כל מה שיש בו, יש בו שבועה, יש בו שמירה. מה שאין בו שבועה, אין בו שמירה. לכן ברור ברמב״ם, הרמב״ם לא על שבועת השומרים. הרמב״ם לא מדבר על טענת שמירה, כמו שמשתמע בפירוש המשנה, וכמו שרציתם ליישב ברי מגש. מגש יכול להיכנס, אבל שלא להיכנס. ברמב״ם פה ברור שזה לא נכון. עוד ראיה לזה. אם זה היה שבועת מודה במקצת, אז ההלכה הזאת הייתה צריכה להופיע בדיני טוען וניתן, לא בדיני שכירות. דיני שכירות זה דיני שומרים. סוחר, שאלה בפיקדון, שכירות, הכל דיני שומרים. ההלכה הזאת, לפי ההצעה שלכם, היא הלכה בדיני טוען וניתן, לא בדיני שומרים. אלא כשאתה טוען את השני, מסרתי לך לשמור, אז בדיני טוען וניתן, זאת אומרת, שבועת מודה במקצת שלו, הוא לא צריך להישבע, כי זה קרקע. אז הלכות שבועת מודה במקצת, זה מופיע בדיני טוען וניתן, לא בדיני שומרים. בדיני שומרים מופיע הלכות שומרים, אבל זה גם ברור מלשונו של הרב. זה כקרקע בדין השומרים, לא קרקע בטענת שמירה. אם זה היה סוג של טענה, אז בדיני טוען וניתן, הרב אומר צריך לחלק. אם הוא טוען אותו מכוח שמירה, אז זה נחשב כקרקע. אם הוא טוען אותו מכוח הלוואה או מקח או מה שלא יהיה, אז זה כמטלטלין. אבל זה הכל בדיני שבועת מודה במקצת. זה לא צריך להופיע בהלכות שומרים, זה צריך להופיע בהלכות טוען וניתן. לכן ברמב״ם ברור שזה לא נכון. הרמב״ם טוען שבעצם מדובר פה בשבועת השומרים, ובדיני שומרים. ואז חוזרות כל השאלות שאמרתי קודם. אם זה ככה, אם זה שבועת השומרים, א', במשנה, ציור במשנה זה לא שורת השומרים. אני הרי את החמש שכפנים הנוספות, אני בכלל לא מודה שהיה חוזה שמירה עליה. דבר שני, למה המשנה מדברת על סיטואציה של הודעה במקצת? שורת השומרים, אז תגיד, 10 כפנים עשרתי לך, והלאה אומר, לאדם, מה, למה צריך פה את ההודעה במקצת בשביל לחיי שורת השומרים? אז על הרמב״ם זה נשאר מאוד, מאוד קשה.
עוד שאלה. מה, לפי
עכשיו
מסביר
את
זה, מה זה
הרנטה
בדין השומרים?
מחבים כמו קרקע, אין שבועה עליהם, אין חוזה שמירה עליהם, שום דבר.
מה זאת אומרת, אין חוזה שמירה?
לא חייב כלום.
מה?
אין דין שמירה בקרקע. הרמב"ם אומר, לגבי פשיעה, זה מחלוקת רמב"ם ורייבד. הרמב"ם מחדש שלגבי פשיעה, גם בקרקע יהיה דין פשיעה, כי הרמב"ם אמר שכל הפושע מזיק. אז בעצם שומר שפשע הוא חייב מדיני מזיק, לא מדיני שומר. אז זה יהיה גם בקרקע. וחיוב על גניבה ועבדה, גניבה ועבדה זה קצת צריך להגדיר מה זה גניבה ועבדה בקרקע. אבל חיובים אחרים שהם לא פשיעה, לא יהיו. לפי הרייבד גם חיוב פשיעה. כי הרייבד טוען שגם חיוב פשיעה בדיני שומרים הוא חיוב חוזי, הוא לא חיוב מדיני מזיקים. לא מדיני מזיקים.
רגע, אז אם ככה, אז יכול להיות שהרמב״ם אז ההלכה הזאת של הרמב״ם כן מסודרת עם ההסבר. האמירה הייתה שהמשנה אמרה לנו שבדיני טוען וניתן, אם אנחנו, אם הוא תובע והוא מודה מקצת, אז אנחנו מקבלים לשיטות חכמים, אנחנו מחשבים את הענבים כקרקע, בגלל שזה מה שהשומר, זה מה שמי שנתן את השמירה, זה מה שהוא התכוון שלא יקצרו את זה, ולכן זה יהיה לקרקע. עכשיו, לפי אותו עיקרון, ומזה למדנו את העיקרון, שמי ש... שמי שנתן לחברו, שמי שנדמירה, אז הענבים הללו נחשבים כקרקע. עכשיו אני אומר, אז, גם, אז לא רק לעניין דינינו נטוען ונטען, גם לעניין השומרים, זה יהיה ככה, כי לפי אותו עיקרון.
אבל הרבה לא מביא את זה, לא מביא את זה בדיני שומרים.
לא, אז אני אומר, כי הוא יכול להיות שבדיני שומרים הוא למד מאותו עיקרון, הוא לא מביא את
זה. אבל זה לא דיני שומרים. הרי השבועה פה היא לא שבועת השומרים, אבל
לא, אני אומר, מאותה, העיקרון הוא שה... שאם מסרת את העצים עם עצים פירות לשמירה, מכיוון שהשומר לא אמור לקטוף את הפירות,
איך אתה יודע? אתה יודע את זה.
זה הגדרה, כי אתה שומר כאן.
אתה יודע זה מהמשנה פה. והמשנה פה מדברת על שבועת מודה במקצת.
כן, אמרתי, אז זה אני לומד מהמשנה פה. אני לומד, אני רואה שהמשנה אמרה לגבי שבועת מודה במקצת, שאם אתה נותן לשמור קרקע עם פירות, הפירות נחשבים כחלק מהקרקע, כיוון שלא נתת אותם לשמור. זה המשנה אמרה לגבי מודה במקצת. עכשיו אני לומד מזה, אותו עיקרון, כמו שזה נאמר לגבי מודה במקצת. מכיוון שהעיקרון פה הוא לגבי השייכות של הפירות, אז הגיוני שהעיקרון הזה יעבוד גם לדיני שומרים. כי עדיין מדובר כאן על קרקע, כלומר, עדיין כאן אני רואה שקרקע שניתנה לשמירה, אנחנו מתייחסים לפירות כמהקרקע. אז כמו שאנחנו מתייחסים לזה לפני השמירה, ואז זה נכנס לדיני מודי מקצת, אז ככה זה יכול, אבל אחרי השמירה.
זה הצעה מעניינת, לא חשבתי עליה. הנקודה היא שהרמב״ם כשהוא מביא את הדין של המשנה תקראת הרמב״ם הבא ניחות טוען וניתן פרקי על אחד ד' טענו ענבים העומדות להיבצר ותבועה יבשה עומדת להיקצר והודע במקצתן וכפר במקצתן הרי זה נשבע עליהן כשאר המטלטלים והוא שאינם צריכים לקרקע, שכל העומד להיבצר, הרי הוא כבצור לעניין כפירה והודיה. אבל אם היו צריכים לקרקע, הרי הם כקרקע לכל דבר, והם נבאים עליהם אלא עשת. עכשיו, אם אתה היית צודק, אז הרמב״ם היה צריך להוסיף פה. אבל אם הוא מסר את זה לשמירה, אז הוא לא חייב שבוע אחד על המקצת. נכון?
הרי זה נשבע להם כשאר המטלטלים. הוא שאינם צריכים לקרקע, שכל עומד להיבצר, והם כבצור, לבין כפירה והודיה.
אבלים היו צריכים לקרקע רנטי קרקע לכל דבר, ואין יש בין אלה להסת. אז מה השאלה? כלומר, למה הוא לא סייג פה את האמירה
שלו? ברור, בדיני טוען ואיתנו, את קודם כל תביא את הדין שכתוב במשנה, לא את מה שלמדת ממנו. מה הדין שכתוב במשנה? מה שכתוב במשנה זה דין מדיני טוען וניתן. שאם אתה טוען טענה שהיא טענה במקח וממכר, אז הנביא עומדות להיווצר כבצורות. אבל אם אתה טוען טענה בדין השומרים, אז הנביא הם כמו קרקע. זה לא מופיע ברמב"ם. נראה שהוא בכלל לא, הוא למד את המשנה הזאת כמשנה בשבועת השומרים. ולהפך, הוא אומר, אם יש לך שאלה שהיא יודעה במקצת שלא קשורה לשומרים, אין הכי נמי, אבל זה לא קשור למשנה. זהו מביא בהלכות טוען וניתן. שזה באמת, כן, בהלכות טוען וניתן, אנחנו יודעים שהנביא עומדות להתבטר כבצורות, לא קשור למשנה. את הדין של המשנה הוא מביא בהלכות שכירות פרק ב' הלכה ד'. אבל שם הוא לא מביא את הציור של מודה במקצת, ושם הוא מדבר על דין השומרים. אז לא סביר, נדמה לי, הקריאה הזאת של המשנה לפי הרמב"ם. עכשיו התוספות יום טוב על המשנה הזאת, שהוא גם האחרונים, כמה אחרונים, חלק מהם לפחות, מבינים שהרמב״ם דיבר באמת על שבועת השומרים. אני חושב שהם צודקים בזה, כי ויגר נשאר עליהם בצריך עיון, אבל צודקים בזה. תראו את התוספות יום טוב. ורחמים אומרים כולו מחובר וכולי, כתב הרב ברטנורא, והלכה כחכמים, ודווקא בדין השומרים. וכן כתב הרמב״ם, והלכה כחכמים, כשימסרם לו בתורת שמירה, עד כאן. ואם תאמר, המי באינה נודעה במקצת, אז בשביל מה העמידו שם שאני מסרתי לך 10 גפנים ואתה מודה ב5? זה דיני שומרים. והקיום זה, דמיני אלפינה, דבאינה נודעה במקצת, כתבתי בריש פרקים בדיבור וההודעה, דשדינה לה פרשת עם כסף תלווה. זה בכלל לא הולך על הלוואות, לא על שמירות. כתוב על הפרשת שומרים, יש עירוב פרשיות. זה פסוק שכתוב באמצע פרשת שומרים. אבל אנחנו לומדים שזה עוסק בכלל בהלוואות, לא בדיני שמורים. זה עירוב פרשיות. ויש, אז כך שואל את הספוריות, אז מה צריך הודעה במקצת? אז שבועת השומרים. שבועת השומרים לא צריכה הודעה במקצת. מה רואים? שהוא למד ברמב״ם שמדובר בשבועת השומרים. ובצדק, אני חושב שזה מדויק גם באמת בלשון הרמב״ם. ואז הוא שואל, אז ועד הוא אומר, ויש לומר, דלאו דאקרינא לגמרי מהפרשה, אז הוא מסביר למה זה לא אוכלים את זה לגמרי מהפרשה. אלא שאין זה הפירוש שעולה לדעת הרמב״ם, לבדיה פסק פרק ב' בלכות שכירות, שאין אחד מהשומרים צריך לא הודעה במקצת. זה הסברתי את הרמי בר חמה, יש שיטה בגמרא שגם בשבועת השומרים צריכה הודעה במקצת, אבל הרמב״ם לא פוצק את זה. אז שוב פעם חוזר לשאלה, אז למה המשנה העמידה בהודעה במקצת, אם זה שבועת השומרים? כן? אם כן, המה ישנינו במשנתנו, והיה לה אומר, אינו אלא 5, ואפילו כפר הכל לחייב. וענן מסרתי לך תנן, די נו. הבעיה הגדולה שלו זה אני בכלל לא מבין, אבל זה לא נכון. בין כופר הכל, בין מודה נמצאת, לא שייך פה שבועת השומרים. כי הרי הוא כופר בעצם קיומה של העסקה, הוא לא אומר שזה נשרף, ולכן אני פטור. במצב כזה אין שבועת השומרים. בהמשך הוא מביא כבר את מה שאמרו שאר הראשונים, ואת ההמשך אפשר היה גם לקרוא שמדובר בשבועת מודה במקצת, רק בטענת שומר. אבל בחלק הראשון ברור שהוא מדבר על שבועת השומרים. ובאמת הרבי עקיבא איגר מקשה עליו, הוא אומר, מה שייך לדבר במשנה הזאת בשבועת השומרים? לא שייך בכלל. לכן הרבי עקיבא איגר טוען שברמב״ם ברור שמדובר בשבועת מודה במקצת, לא בשבועת השומרים. כי סתם, כי זה לא שייך. בסיטואציה שאני מכחיש את עצם קיומו של חוזה שמירה, אין שבועת השומרים. רק אם אני בתוך החוזה, אומר לך זה נשרף, אז אני פטור. אז אני צריך להישבע. מה שייך להסביר פה בכלל בשבועת השומרים, זה לא שייך. מצד שני, התוספות יום טוב צודק. ברמב״ם מאוד ברור שהוא מדבר על שבועת השומרים. לא שלום זה מצד. איך זה נכנס במשנה? שאלה מצוינת. השח גם מעריך בעניין הזה. בקיצור, כולם פה מסתבכים עם העניין הזה. השח בכלל אומר, הרמב״ם ודאי לא להלכה, זה לא יכול להיות, הרמב״ם טועה, כי במשנה לא נכנס, זה לא יכול להיות שבועת השומרים. גם השח מבין שברמב״ם כתוב שבועת השומרים. כמו התוספות יום טוב, הוא אומר, אבל זה לא יכול להיות, כי דבר כזה אין שבועת השומרים. לכן ברור שהרמב״ם הוא לא להלכה, הוא יתבלבל פה. אוקיי? התוספות יום טוב אומר שהרמב״ם מבין ששבועת השומרים, ורבי עקיבא איגר אומר לו, לא יכול להיות שזה הרמב״ם אמר, אתה טועה בהבנת הרמב״ם. אבל השח מסכים שהרמב״ם אמר את זה. כמו את הסודיות טובה, הוא אומר, זה לא יכול להיות במשנה. לכן הוא אומר, הרמב״ם הזה לא להלכה. שאלה נוספת, רק כל זה הקדמות, עוד רגע אני אסביר מה אני רוצה לעשות עם זה. השאלה נוספת, שואלים כמה ראשונים, מה שייך פה שבועת מודה במקצת במשנה? והפעם השאלה היא לכיוון ההפוך. לא שייך להאמין שזה מודה במקצת. קודם אמרתי, לא שייך להאמין שזה שבועת השומרים. אבל הראשונים שואלים, אבל זה לא שייך להאמין שזה שבועת מודה במקצת. למה? יש דין במודה במקצת שנקרא הילך. זאת אומרת, אם אתה תובע ממני 100, אני מודה לך 50 וכך אותם, ושאר ה-50 אני לא מסכים. אין שבועה. למה? כי את ה-50 האלה כבר סילקתי לך, על ה-50 שנשארו, אתה תובע 50, ואני כופר הכל. אין הודעה במקצת, אתה הודעה במקצת להסתלקה, נתתי לך את מה שאני מודה. זה נקרא הילך. הגמרא אומרת במציע, בתחילת במציע, שדברים שמחוברים לקרקע תמיד נחשבים הילך. כי מה שמחובר לקרקע הוא נמצא פה, אני רוצה לתת לך את זה. אני, ברגע שהודיתי את זה שלך, זה כאילו שנתתי לך את זה. כי לתת לך את זה זה רק להודות את זה שלך. אין פה מה לתת. זה נמצא באותו מקום שזה נמצא. כל הוויכוח רק בשאלה מה אנחנו טוענים, למי זה שייך. ברגע שאני אומר שזה שלך, זו מה שמסרתי לך את זה. אז קרקע זה תמיד הילך. עכשיו, אם הנביאים עומדות לי בצרם כבצורות, נניח שהם כבצורות, בסדר? האם להודות במקצת בענבים כאלה לחייב שבוע? ברור שלא. כי מה שצריך פה זה לא שיהיה להם דין קרקע, אלא בפועל, מחוברות לקרקע. מה אכפת לי אם הלכתית הן נחשבות כבצורות? תכלס שהענבים מחוברות לקרקע. ברגע שאמרתי שהענבים האלה הם שלך, נתתי לך אותם. אז כאן זה לא תלוי בשאלה אם הלכתית אני רואה את הענבים האלה כבצורות או לא. תלוי בשאלה העובדתית, הן מחוברות לקרקע. אם הן מחוברות לקרקע, זה אילך. מה שייך לזה שבועה? לא שייך, פה שבועת מודל המקצת. כך שואלים הראשונים,
עושים את זה צריך להביא אותם, להביא לו את זה, כאילו, ברגע שהוא נתן לו אותם, אז הוא צריך להחזיר לו אותם ליד.
אבל למה? הן נמצאות במקומם, איך שאתן נמצאות הן נמצאות, אני רק צריך להודות שזה שלך, כמו בקרקע ממש. גם בקרקע ממש זה אותו דבר. מה ההבדל בין הנביא לקרקע?
אבל זה אומר שלעניין ממונות זה לא קרקע. כלומר, לעניין ממונות זה מנותק מהקרקע.
ברור, אבל פיזית זה מחובר לקרקע. והרי מה שחשוב פה זה השאלה אם נתתי לך או לא נתתי לך, זה לא שאלה הלכתית. פיזית. ופיזית הענבים מחוברות לעץ. עכשיו, ברגע שהן פה, והן נמצאות פה, הן לא אצלי בבית, הן פה באותו מקום. וברגע שהודיתי זה שלך, זה כבר אצלך. זה לא מחוסר עוד נתינה, אלא הודיתי זה שלך, זה כבר שלך. אז יהיה פה דין אילך גם לשבטה שהענבים עומדות לי בצרים כבצורות, זה לא משנה. כי פיזית הן מחוברות לעץ, מה אכפת לי מה המעמד ההלכתי שלהן. אוקיי? טוב, מה שאני רוצה לטעון את הטענה הבאה. הרמב״ם מדבר על שבועת השומרים, לא שבועת מודעים מקצת. ושבועת השומרים כן שייכת במשנה. ובדיוק בגלל זה העמידו שם בציור של מודעים מקצת. שתי השאלות האלה נשאלות אחת את השנייה. אבל בשביל להגיד את הדבר הזה, אני צריך הקדמה. למה התורה מחייבת שבועת מודעים מקצת? שבועת השומרים הסברתי קודם. למה התורה מחייבת שבועת מודעים מקצת? אתה תורה ממני 100, ואני מודה ב-50, וכופר ב-50. אז אומרים לי, את ה-50 שאתה מודה תשלם, ועל ה-50 שאתה כופר תשווה. למה? מוצאים לך דור, על הבעיה, אתה רוצה ממני עוד 50? ל-50 האלה אני אומר שלא, אבל בכופר הכל אני פתור. נכון? למה? כי מוצאים לך דור, על הבעיה. עכשיו אני כופר ב-50, לא בכל. אז על ה-50 האלה, תביא אתה ראיה, למה תשווה? אז הגמרא במציע, מביאה שם איזה נאמרה של רבא, שמסביר למה חייבה התורה שבהם אני קצת, כי יש חשש שהוא מנסה להתחמק, ולכן הוא מודה רק בחלק, או כל מיני דברים מהסוג הזה. יש שאלה גדולה איך להבין שם את הגמרא. בדרך כלל מבינים שם את הגמרא, שהגמרא דנה שם למה התורה חייבה שבועת מודה במקצת. ואז היא מסבירה, יש שם מיגוד, זה מיגוד די עזה, וכל מיני בלגנים, לא נקרא את עכשיו, זה גמרא מסובכת. אני חושב שאנשים לא מבינים נכון את הגמרא שם. התורה מחייבת שבועת מודה במקצת בכלל לא קשור לא למיגויים ולא לשום דבר. התורה מחייבת שבועת מודה במקצת בגלל שגם אני מודה שהייתה הלוואה. ורק הוויכוח הוא, מה גובה ההלוואה? אתה אומר 100, אני אומר 50. ברגע שאני מודה שהייתה הלוואה, וכל הוויכוח הוא רק על גובה ההלוואה, אני בעצם בעמדת מגננה. אז אם אתה תובע ממני משהו, לאדם, לא מכיר אותך בכלל. מה אתה רוצה ממני? תביא ראיות בכלל כדי שאנחנו נוכל להתחיל להתווכח. אתה תוכיח שיש לך בכלל איזשהו בסיס כלשהו לטיעון. אבל כאן אי אפשר להגיד שיש לך שום בסיס לטיעון. הרי ברור שהייתה בינינו עסקת הלוואה. אתה הלוואת לי 100. אתה הלוואת לי. אתה אומר שזה היה 100, אבל אני אומר שזה היה 50. יש איזה שהם רגליים לדבר שקושרות אותך לעניין. אתה לא אינפצת את זה מהעננים והתנפלת על אדם חף מפשע. יכול להיות שאתה משקר, יכול להיות שלא. חובת הראייה כמובן עדיין תהיה עליך. לא תקבל כסף בלי להביא ראיות. אבל יתר ביטחון, מטילים עליי חובת שבועה. כי בכל זאת, אני נמצא כבר קצת בעמדת מגננה. לא כמו מישהו שאומר, לאדם, אני לא מכיר אותך בכלל, לא היה כלום. אז אתה תביא ראיות קשור אליי, אין שום רגליים לדבר בכלל. אבל כאן יש רגליים לדבר, אני מודה שהייתה הלוואה. יש לנו רק ויכוח מה יבוא בהלוואה. אז פה התורה אומרת, תראה, נכון שהוא המוציא, וחובת הראייה היא עליו, הוא לא יקבל את הכסף בלי זה, אבל אני רוצה לך גם כן איזשהו ביטוח, תשווה, ליתר ביטחון. בכל זאת, רואים שהייתה פה הלוואה. או במילים אחרות אני אנסח את זה כך. ברגע שאתה נמצא באיזושהי עמדת מגננה, למרות שאתה המחזיק, ולכן חובת הראייה היא על התובע, אבל אם אתה מחזיק שבכל זאת כבר נמצא באיזושהי עמדת מגננה, אז דורשים לך להישווה. אתה תזכה בדין, חובת הראייה היא עליו, אם הוא לא יביא ראיות, הוא לא יקבל את הכסף. אבל בשביל לזכות אנחנו נבקש ממך להישבע. זה הרעיון של שבועת מודרן מקצת, לדעתי. ומה שרבא אומר, רבא שם שואל רק שאלה למה הוא נפתור אותו. יש לו מיגו שהיה יכול לכפור הכל. הוא לא שואל למה הוא חייב. הוא חייב זה בגלל שיש רק להם לדבר. הייתה פה הלוואה. יש לנו ויכוח, מה גובה ההלוואה? זה מה שהסברתי קודם. מה שרבא שם בתחילת במציע שואל, זה למה לא נפתור אותו, הרי יש לו מיגו שהוא היה יכול לכפור הכל. ואז הוא אומר, זה מיגו די עזר, אבל לא משנה, אז המיגו לא פותר אותו. רבא לא שואל שם למה הוא חייב. רבא שואל שם למה אנחנו לא פותרים. למה הוא חייב? הוא חייב כי הוא מתגונן. כל מי שמתגונן חייב שבוע. לפחות שבוע. אוקיי? כמו ההבדל בין, אני אומר לאדם, לבין אני אומר פרעתי. אומר פרעתי בעצם הודיתי שהייתה הלוואה. זה מה שפרעתי. אז לא שאני, הוא סתם מתנפל עליי ללא שום בסיס ולא כלום. אז יש מקום להגיד, תשמע, תן לנו בכל זאת משהו ביד, אנחנו נפתור אותך, אבל תשווה. תן לנו להיות רגועים עם הפסק הזה. אם הוא סתם יתנפל עם מישהו שאין שום אינדיקציה שבכלל קשור לעניין, אז אנחנו לא ניתן לו שום דבר בשום מביא רעיון. אבל אם אני מתגונן, אז זה אחרת, אוקיי? מה אמרתי לגבי שבועת השומרים? למה לא שייכת במשנה שבועת השומרים? שבועת השומרים לא שייכת, כי אם אני בא למישהו ואני אומר, תראה, הפקדתי אצלך פרה לשמירה. באו דברים מעולם, לא מכיר אותך, שאני אומר. אין שבועת השומרים. למה? הוא לא מתגונן בשום צורה. לא הוכחתי שום זיקה לעניין. אין שום בסיס שיגיד לדיינים, חבר'ה, יש פה מה לבדוק. כלום, מה, סתם התנפלת על מישהו, אוקיי? אבל אם אני מתנפל לה ואומר, הפקדתי לך שתי פרות. הוא אומר, לא, לא, זה היה פרה אחת. זאת הייתה הפקדה. הפקדה, לא הלוואה, כן? אבל פרה אחת, לא שתיים. אז הוא יהיה חיית שבוע. אבל זה חיית שבועת השומרים. לא שבועת מודרן מקצת. הוא לא רק שבועת מודרן מקצת. למה? כי משבועת מודרן, וכאן ההבניה המושגית, משבועת מודרן במקצת, מה שאנחנו לומדים, זה שבן אדם שהודה במקצת, הוא כבר נמצא בעמדת מגננה גם על השאר. נכון? הוא כבר לא יכול להגיד לו, תשמע, עד שלא תביא לי רעיין, לא מדבר איתך. זה כבר משהו, אתה כבר תריד גונן. זה כבר לא דבר שאתה יכול לנפנף אותו סתם ככה. אתה תריד שבא, תריד גונן. אוקיי? בוא נלך לשומרים. אמרתי, למה פה אין שבועת השומרים? כי הוא אומר לה, הוא לא מכיר אותו בכלל, לאדם, מה אתה רוצה ממני? לא נכון. הרי הוא הודה בחלק מהשמירה. משבועת מודה במקצה הזה אנחנו לומדים שגם על החלק השני הוא כבר נמצא באיזושהי עמדת נגננה. שומר שנמצא בעמדת נגננה חייב שבועת השומרים. שומר שמכחיש את כל העניין, אומר לאדם, למה הוא פטור משבועת השומרים? כי הוא לא בעמדת נגננה בכלל, מה קרה? אבל משבועת מודה במקצת אנחנו לומדים שאם אתה מודה בחלק, הרי אתה נמצא בעמדת מגננה גם על השאר. אז אני יכול ליישם את זה גם לתביעת שמירה. גם בשמירה, אם היית צופה ממני והייתי אומר לאדם, אז לא הוכחת בכלל שהיה חוזה שמירה, איך אתה רוצה להשביע אותי? אבל פה הרי אני מודה שהיה חוזה שמירה. יש לנו רק ויכוח מה היה גובה, או מה היה היקף השמירה, כמה דברים הופקדו בידי לשמירה. אז ברגע שזה ככה, גם על החמש שאותן אני... לגביהן אני כופר, אני כבר בעמדת מגננה. יש לנו ויכוח, כמה גפנים נמסרו לי. שומר שנמצא בעמדת מגננה, חייב שבועת השומרים. לכן במשנה מדובר, זה יכול להיות גם שבועת, יהיה פה גם שבועת מודרן מקצת, אבל יהיה פה גם שבועת השומרים. ועכשיו, למה זה חשוב?
לא, למה יהיה פה שבועת מודרן מקצת? זה אין לך.
זהו, בדיוק. לכן זה חשוב. כי מצד שבועת מודה במקצת, בדיוק, אני אומר, ברמה העקרונית, סיטואציה כזאת מחייבת שבועת השומרים ושבועת מודה במקצת. הראשונים שאלו, אבל הרי שבועת מודה במקצת בשער, זה אלה, אתם צודקים. אין פה שבועת מודה במקצת, זה שבועת השומרים. שאלנו, אז א' שאלתי למה שייך, מה שייך בשבת השומרים? הרי הוא מכחיש את החמש הנוספות. לא, הוא מכחיש אבל הוא צריך להתגונן, כי הוא מודה בחמש אחרות. אז גם על החמש הוא מכחיש הוא כבר בעין דעת מגננה. אבל יותר מזה, למה העמידו בסיטואציה שהוא מודה בחלק וכופר בחלק? הרי שבועת השומרים קיימת גם בכופר בכל. לא, כי פה ברגע שהוא כופר הוא אומר לאדם, אם הוא היה אומר לאדם על הכל, לא הייתה שבועת השומרים. בגלל שהוא הודה בחלק, אז אפילו אם על החלק האחר הוא לא אומר נשרפו, אלא אומר לאדם, עדיין נצטרך שווה שבועת השומרים. בגלל שהוא הודה במקצת, הוא יהיה חייב שבועת השומרים, לא שבועת מודה במקצת. זה הבניה מושגית קלאסית. זה הבניה מושגית, כי מה אני אומר? אני בעצם מייצר פה שבועה שהיא סכום של שתי שבועות התורה. שבועת מודה במקצת ושבועת השומרים. מה אני אומר בעצם? שבועת השומרים זה שבועתו של השומר המתגונן. שומר שומר לאדם, הוא לא שומר מתגונן, הוא לא חייב להישבע. שומר שנמצא כבר בעמדת מגננה, תראה, נשרף לי, אני לא אשם, אני פטור, אתה כבר מתגונן. להישבע, אתה צריך להישבע. אבל זה שבועת השומרים לימדה אותי. שומר שמתגונן, צריך להישבע. מה לימדה אותי שבועת מודה? שאם מישהו מודה בחלק, אז גם על החלק שהוא כופר, הוא מתגונן.
מתגונן.
בדיוק. אז ברגע שאני רואה שהשומר הודה בחלק וכפר בחלק, משבועת מודה במקצת אני לומד שעל החלק שהוא כופר, הוא נמצא בעמדת מגננה, ושבועת השומרים מלמדת אותי ששומר שנמצא בעמדת מגננה חייב שבועה.
אז למה אילך פותר אותו אם הוא בעמדת מגננה?
מה?
למה אילך פותר אם הוא עדיין נמצא בעמדת
מגננה? לא פותר אותו. מפתור אותו משבועת השומרים, בשבועת מודה במקצת.
זה
המקצת,
זה אומר, אם הוא שפותר אותו משבועת
מודה במקצת, זה
הלכה של אילך. לא, השאלה היא למה אילך פותר משבועת מודה במקצת. האם אילך פותר משבועת מודה במקצת בגלל שהוא כבר לא בעמדת מגננה בכלל, או שהוא פותר אותו מסיבות אחרות, תכף נראה. הטענה שלי זה שאילך לא פותר בגלל זה. שהוא עדיין נמצא בעמדת מגננה ובכל זאת הוא פתור. והראיה לדבר, שהרי גם אם הוא נותן את החצי, הרי הוא הודעה שהייתה עסקה ביניהם, הרי שאני נותן את החצי. הרי זה שאני אמרתי קודם, שהוא בסך הכל הודעה שהייתה עסקה והוויכוח הוא רק על מה היקף העסקה, הוא נכון גם באילך. אז על כורחנו שאילך פותר מסיבות אחרות, לא מהסיבה שאין פה את עמדת המגננה על השאר. יש פה עמדת מגננה על השאר. לכן אני אומר שהפטור של אילך הוא פטור ספציפי לשבועת מודה במקצת. הוא לא פטור לשבועת השומרים. אז עכשיו פה כשיש הילך אז אתה נפטר משבועת מודה במקצת, אבל בעמדת מגננה אתה עדיין נמצא. למה זה ישליך? זה ישליך על שבועת השומרים.
אבל אם זה פטור ספציפי צריך ללמוד אותו מאיזשהו פסוק, איזשהו...
אני מבין את זה, משהו לא חכם.
הילך זה לא סוג של מיגו כזה או משהו כזה של מתוך שאכלתי כאילו...
לא מתוך, אני עושה את זה בפועל. לא מתוך.
כלומר,
נותן אילך.
עכשיו שזה
אילך,
אני כבר עושה בכל.
זה אנשים שואלים שיש פה מיגו, גם אם אתה לא עושה אילך. אם אתה לא עושה אילך, יש לך מיגו שיכולת לעשות אילך. אבל זה אומרים, לא, אולי אין לך את הכסף. אז אולי אתה נעשה את זה, כי אין לך כרגע את הכסף. לא יכולת לעשות כרגע אילך. אז אין לי, אני מדבר במתה שהוא עושה בפועל את האילך, לא שיש לו מיגו שהוא יכול לעשות את
האילך. אני אומר, עכשיו אחרי שהוא עושה את האילך, אז כאילו עכשיו זה כבר
נשאר השבועת מודה במקצת התחדשה רק על מודה במקצת ולא כופר הכל. אבל הרעיון שהוא בעמדת מגננה על השאר הוא נשאר. כי ההיגיון של עמדת המגננה קיים גם באילך.
אבל אם אתה אומר שהוא פטור משום כופר הכל, אז תגיד אותו דבר פה, שהוא כופר בכל על השמירה. כלומר, כמו שהוא כופר הכל...
מה אכפת אם הוא כופר הכל? אם הוא כופר הכל על השמירה הוא חייב שבועת השומרים, אם הוא בעמדת מגננה. למשל, אם הוא אומר הכל נשרף, הוא גם כופר הכל. אבל כיוון שהוא מדבר שזה נשרף, לא לאדם. אז הוא כופר הכל, אבל הוא מתגונן בעמדת מגננה של כפירת הכל. זה לא על האדם, זה פרוע, או כן, או אני פטור. זה לא היו דברים מעולם. אתה יודע, מצב כזה שאומר חייב שבועה, אז גם לגבי חצי אותו דבר. נכון שהוא כופר, אבל הוא כופר מתוך עמדת מגננה. במצב כזה הוא חייב להישבע. ואז הכל מיושב. לא צריך שום דבר, כל התאריך עיון וכל השח שזורק את הרמב״ם ואומר שאין הלכה כמותו וכל מה שמקשים במשנה הזאת מה שהיה שבועת השומרים בכלל ואם שהיה שבועת השומרים אז למה העמידו בציור של הודעה במקצת? מה זה קשור? שבועת השומרים לא צריכה הודעה במקצת. כל העסק הזה, הכל נופל, הכל חלק לגמרי. למה? כי אנחנו מבינים שבעצם המשנה עוסקת באיזשהו סוג של שבועה שהוא התחה, כן? בין שבועת מודה במקצת לבין שבועת השומרים. זה הבניה מושגית. אנחנו מייצרים בעצם מושג שלישי של שבועה שהוא מחבר את שניהם.
כן, אבל באילך, למה אמרתי את זה? באילך, אחד ההסברים, למה אילך פטור, אני חושב מראה שהוא נותן, אתה עושה אילך, על החצי השני זה כופר הכל.
נכון. אמרתי קודם.
אז אתה לא בעמדת מגננה.
לא, אני כן.
אז אתה לא בעמדת.
לא, זה מה שאני תראה אורן קודם, לא, אני כן. אני כופר הכל בעמדת מגננה.
אז אתה פטור.
ממודה מקצת, כתורה חייבה רק על מודה במקצת. זה מה שאמרתי. אם הפטור של אילך היה בגלל שאני נחשב ככופר יכול לכל דבר ועניין, אז אתה צודק. מה שאני רציתי לטעון, וגם הסברה אומרת את זה, הסברה אומרת שאם נתתי לך חצי, אז אני לא בעמדת מגננה, אבל הודיתי שהייתה עסקה. יש לנו עוד ויכוח מה גובה העסקה, דבר שאני נתתי לך חצי.
הסברה, למה?
למה במודל מקצת טורים? כי התורה חייבה רק המודל מקצת. פה באמת יש סוג של משהו שהוא לא מוסבר עד הסוף. זה גזירת הקטליוכה. אבל התורה חייבה רק על הודעה במקצת. ברגע שאתה כופר הכל, אתה פתור. אבל הרעיון קיים עדיין. זאת אומרת, עמדת המגננה בעצם עדיין קיימת. ולכן לגבי שבועת השומרים, אם אתה נתת מגננה, אתה תשבע. שבועת השומרים. ואז, עכשיו, אמרתי, התחלתי בהתחלה, אמרתי שבדוגמה הזאת יש מקום לדון, אמרתי שבהבניה מושגית, להבדיל מהצד השווה, לא בהכרח יש סימטריה בין שני המלמדים. כשאני אשאל את עצמי, מה זאת השבועה שאותה אני נשבע, את השבועה מודל מקצת או שבועת השומרים? כאן אני מניח שמדובר בשבועת השומרים, זה לא שבועת מודל מקצת. נכון? אחרת היה פה פטור של אילך.
אתה מניח לא אי סימטריה.
נכון, אז אני מניח, גם פה יש אי סימטריה, וזה בסדר, אמרנו שכשיש הבניה מושגית, ראינו גם בדוגמאות הקודמות, שיש אסימטריה. אוקיי? אז גם פה אמרתי אחרי זה שחשבתי בהתחלה שפה זה יהיה סימטרי, אבל אני חושב שגם פה בסופו של דבר זה לא סימטרי. אלא מה שקורה זה בעצם לשבועת השומרים, נכון שפה המודה במקצת, זאת אומרת, המודה במקצת משחק תפקיד אחר מהאב המסייע בשתי הדוגמאות שראינו קודם. האב המסייע בשתי הדוגמאות שראינו קודם, גם בזורא ומות מסייעתו, וגם באש, במוסח כינון מסורת של אש, הוא בא רק להגיד לך, אל תהיה מוטרד במעורבות של רוח. מעורבות של רוח לא פותרת. זה באמת מסייע צדדי. פה זה לא מסייע צדדי. זה ממש חייב את מודה במקצת כדי לחייב. זה לא מסלק את זה בעיה צדדית. אלא רק מודה במקצת מגלה לך שעל השאר, שעליו אתה כופר, אתה עדיין נמצא בעמדת מגננה. אבל עדיין, בסופו של דבר, השבועה שאותה אני נשבע פה היא שבועת השומרים. ישבועת השומרים, אבל עוד פעם, לכן אני חושב שלכן האינטואיציה שלי הייתה שזה כן מקרה סימטרי. האסימטריה פה היא לא מסיבה לוגית. היא לא בגלל שמה שאני נשבע עכשיו שייך יותר לשבועת השומרים לשבועת בונה מקצת. הייתה שייכת פה גם שבועת בונה מקצת. רק יש איזשהו פטור בשבועת בונה מקצת, כי באילך פטורים, זה הכל. זה סתם בגלל דין מסוים בשבועת בונה מקצת. אבל ברמה הלוגית, שתי השבועות משחקות תפקיד סימטרי, כמלמדים. אני כן עושה התחה סימטרית של שתיהן. במובן הזה זה לא דומה לשתי הדוגמאות הקודמות. כי הפטור, זה שאני השבועה בסופו של דבר נחשבת כשבועת השומרים ולא כשבועת מודל מקצת, זה לא בגלל שבאמת זה דומה לשבועת השומרים, ושבועת מודל מקצת רק סילקה לי איזה בעיה, כמו המעורבות של הרוח, בדוגמאות האלה. לא, שבועת מודל מקצת נוטלת חלק מהותי בלימוד. מה שאין פה שבועת מודל מקצת זה כי בשבועת מודל מקצת יש פטור של אילך, זה הכל. בעיה בין מסוים שיש בשבועת מודל מקצת. אבל המעמד הלוגי של שבועת מודל מקצת הוא מעמד סימטרי לגמרי. אוקיי? ולכן במובן הזה זה כן הבניה מושגית שהיא סימטרית ברמה הלוגית. לא כמו הדוגמאות שראינו שהן היו אסימטריות. כי שם באמת המלמד השני סילק מפריע. פה המלמד השני מוסיף נדבך פוזיטיבי לבניית השבועה החדשה הזאת. השבועה החדשה הזאת, יש איזשהו סכום של שני דברים שהם באמת משחקים את אותו תפקיד. רק שניהם ביחד יוצרים את הדוגמה, את השבועה
השני. זה יותר סימטרי, אבל לא לגמרי, כי בסוף זה שבועת השבועה.
לא, ברמה הלוגית זה סימטרי.
זה שבועה שלישית.
לא, זה שבועה שלישית שיש לה הרכבה של שני המלמדים והרכבה סימטרית. כל מה שזה בסופו של דבר נחשב שבועת השומרים, זה לא בגלל הסימטריה ברמה, במבנה הלוגי, בבנייה הלוגית. של התולדה מתוך שני האבות. זה פשוט בגלל ששבועת מודל מקצת יש עליה דין שפטורים באילך. פה זה לא שייך, אז אתה מחייב אותו מדין שבועת מודל. הייתי אומר אפילו יותר מזה. יכול להיות שהשבועה הזאת היא הסכום של שבועת השומרים ושבועת מודל מקצת ויש את שתיהן. במקרה שזה אילך, אז ירד שבועת מודל מקצת, סתם כי זה אילך. אבל ברמה העקרונית אתה נשבע בו שבועת השומרים ושבועת מודל מקצת ביחד, זה באותו מעמד.
איך זה אבל מסביר את ההגמרה שאומרת רבי מאיר סבר כצורו דמיין ורבי ענן סבר לאו כצורו? כלומר זה נראה שהם חולקים ב...
אנחנו מדברים רק בשיטת רבנן. אבל כל השאלה הייתה על שיטת רבנן. איך רבנן אומרים פה שזה כמו קרקע, שבכל השאר השס כתוב שהנביא עומדות לבצר הם כבצורות. אז אומר הרי מיגש והרמב״ם שזה רק בדין השומרים, שזה עכשיו כמו קרקע. אז כל החשבון הזה הוא בדעת רבנן, אבל שלחקנו אותם, זה גם להלכה ככה. מאיר לא מקבל את כל העניין הזה, מאיר טוען שזה מטלטלין, אם זה מטלטלין אז נשבעים על זה והכל בסדר. אבל עדיין אגב, גם רבי מאיר יקבל שהשבועה שאותה נשבעים פה זה שבועת השומרים. הוא טוען שכיוון שזה לא קרקע, גם בשבועת השומרים זה לא ישב כקרקע. אז מבחינתו יישברו באמת על זה. חכמים לא, אין להם ויכוח על הלוגיקה, בלוגיקה זה מוסכם על שניהם. הוויכוח שלהם הוא רק בשאלה מה דינה של הנביא עומדות ייבצר בדין השומרים.
זה לא כל כך נראה מהפשט של הגמרא שזה כאילו מסתדר, זה נראה, כאילו אם הייתי קורא את הגמרא כפשוטו, אז הייתי אומר, פשוט חולקים בענבים עומדות מבצר, לכל הדינים.
זאת הקושיה שכל הראשונים שואלים, אבל איך זה מסתדר את זה שבכל השעס, ענבים עומדות מבצר פשוט שהם כבצורות. ופה לא רק שזה מחלוקת, אלא הלכה כחכמים שהם לא כבצורות. אז לכן עושים, ברור שהקריאה הפשוטה הייתה זאת. ולכן הרי מגרש אומר, אבל יש לו תירוץ, והרמב״ם, יש להם תירוץ. פה מדובר רק על דיני השומרים. הנביאים עמדות להיבצע להם כבצורות בדין השומרים. זה הנושא, דין השומרים. לא נורא דפוק. ברור שלא הייתי קורא את זה ככה בלי העילות, בלי הקושייה. אבל אחרי הקושייה, זה מה שמסבירים. כל מקרה התלונה הזאת היא לא עליי. זה הרי מגרש והרמב״ם כותבים, זה ברור. עכשיו, השאלה רק איך נסביר אותה. בסדר? יש פה הערה מעניינת לענייננו. יש לזה עוד הרבה מקומות שאפשר לראות ברמב״ם את הרעיון הזה. למשל, מה יקרה עם שומר שטוען החזרתי? לא נשרפו, החזרתי. החזרתי אחד הפיקדון. לרוב הדעות אין פה חיוב שבועי. למה? כי ברגע שהוא אומר החזרתי, אין חוזה, נגמר החוזה. אז הוא טוען שאין חוזה. התובע טוען שיש. אז זה כמו לאדם. החזרתי זה כמו לאדם. בסדר? שיטת הרמב״ם, לפחות לפי הכסף משנה, זה מחלוקת בין המגיד משנה כסף משנה, שיטת הרמב״ם לפי הכסף משנה, זה שיש חיוב שבועי. וזה כמובן, לפי מה שאני אומר, זה מובן לגמרי. כי ברגע שאתה אומר, החזרתי, מה אכפת שאתה אומר שכרגע אין חוזה? אבל אתה מסכים שהצליעה שלו היא לא משוללת יסוד, אלא אתה אומר שהיה חוזה. אתה לא אומר לאדם, והיה חוזה, רק החזרתי. אתה בעמדת מגננה, כמו פרוע בעלווה. זה לא כמו להגיד לאדם. לכן אומר הרמב״ם, כל שומר שנמצא בעמדת מגננה צריך להישבע. אפשר לראות עוד כל מיני רמב״מים שכולם נשארים עליהם בצריך חיון, ולא, הכל מתיישב בלעתי לפי עיקרון זה. אצל הרמב״ם בעצם השבועה הזאת היא שבועת השומר המתגונן. עכשיו אני רוצה ללכת צעד אחד הלאה. יכול להיות, ואז אני חוזר מאבני המושגית לצד השווה, שחזר. יכול להיות, וכלא בטוח, זאת שאלה מעניינת ברמה הלוגית, שאני יכול בעצם להציג את זה בתור צד שווה, לא בתור עדיין מושגית. ואני אומר ככה, יש לי שתי שבועות בשבועת עד אחד, בעצם אפשר להכניס גם אותה, יש לי שלוש שבועות בשבועות התורה. מה מייחד את שלושת הסיטואציות האלה? מה הצד השווה לכולם? שבועת מודל המצד, שבועת השומרים ושבועת עד אחד. מה הצד השווה? למה פה מחייבים שבועה בכל המקרים?
שבועת המתגוננים.
שבועת המתגוננים. זה שלוש דוגמאות שבשלושתן בעצם הנתבע שהוא המוחזק, באופן עקרוני הוא אמור לזכות, חובת הראיה היא על התובע. אבל יש רגליים לדבר שהופכות את הנתבע למתגונן. במודל המקצת למה שהסברתי קודם. שבועת השומרים גם כן, איך זה ביניכם? אתה טוען שאתה נפטר. אתה רוצה להיפטר, אתה לא אומר לאדם, אתה מתגונן. בשבועת עד אחד, כמובן, יש לך שני עדים, אז היו מוציאים לך ממון. יש לך עד אחד נגד אחד, אתה לא יכול להגיד שאין שום דבר, זה סתם המצאה, זה שקר, זה לאדם. יש עד אחד נגד אחד, אתה לא יכול סתם לפתור אותו באלמה. אז בכל המקרים האלה בעצם מדובר באדם שמתגונן. אם כך, יכול להיות שזה לא התחה כמו הבנייה מושגית, זה קצת שווה. יש צד שווה לשלושת השבועות האלה. והצד השווה הזה אומר, כל נתבע, גם אם הוא מוחזק, אם הוא בעמדת התגוננות, הוא צריך להישבע. כאשר שלושת הדוגמאות של ההתגוננות, זה שלושת הדוגמאות האלה שמובאות בתורה.
שוב פעם, יש לנו את האלך. למה באלך לא?
מה?
גם באלך הוא מתגונן.
אז באלך יש פטור, בכל מקרה יש לך פטור מיוחד באלך במודל המקצת. זה דיון אחר, יש דינים מסוימים שאני צריך להבין למה הם נאמרו את הגזירות הכתוב כאלה. אבל מה שמשותף לשלושת זה כמו דיברנו על, שימו לב, זה ממש המבנה של ארבע אבות נזיקין. בארבע אבות נזיקין גם יש דינים מיוחדים. אש פתור על תמון, שן ורגל פתור ברשות הרבים, בור פתור על כלים. אבל הצד השווה לכולם, שממונך או שמירתן עליך, וכל דבר שממונך או שמירתו עליך, חייב. יותר מזה, גם אמרתי שיש דעה בראש, הראש הזה שראינו, שיכול להיות שהפנוסה כאילו מסעו של מלמד משניים, מאש ומבור, יהיה חייב גם בתמון וגם בכלי. שני הפטורים של המלמדים לא יהיו. למה? כי זה אמרו לך, שבירת לא עליך, זה הצעת השווה. ולהפך, בשביל לפתור אותו, אתה צריך ללמוד אותו מאש, אבל הוא לא דומה לאש לגמרי, כי יש לו גם צד שהוא דומה לבור. אתה לא יכול ללמוד מאש את הפטורים ולא מבור את הפטורים. ואז פתאום אתה מגלה שבלמד יש יותר מאשר במלמדים. למה? כי באמת זה הרעיון. הרעיון הוא שבסופו של דבר, אחרי שאתה מפשיט את ה... את ה... עכשיו עברנו את הצד השווה, לא להבנה המושגית. אני מפשיט את המאפיינים המיוחדים של המלמדים, אני נשאר עם האלמנט המשותף, אני המשותף. מה זה הכל המשותף? שבועת המתגוננים. שבועת המתגוננים חייבים תמיד, אין פטור של כלום. אתה רוצה לפתור אותו באילך, תראה לי שהוא דומה לגמרי למודל במקצת. הרי הוא לא דומה לגמרי למודל במקצת, כי יש פה שבועת השומרים, ולעניין שומרים זה לא אותו דבר. אז אתה לא יכול לפתור אותו, לא יכול לפתור אותו בדין אילך, כי הוא לא דומה. בדיוק כמו שבאבנוס הכינור מסעו, אתה לא יכול לפתור בתמון, כי הוא לא דומה לגמרי לאש, הוא דומה גם קצת לבור. אז הוא יהיה חייב גם על תמון וגם על כלים. ממש אותו מבנה. אוקיי? ואז יכול להיות, וזה חידוש גדול אגב, יש זה המון השלכות, הלכתיות. ואני לא מצאתי לזה שום ראיה בראשונים. יכול להיות שלא למדו ככה, אבל אולי זה באמת נכון, אני לא יודע. הנפקמינה תהיה שבכל סיטואציה שתעלו בדעתכם, שיהיה נתבע שנמצא בעמדת התגוננות, הוא יהיה חייב שבועה מדאורייתא. לא מדרבנן, זה לא רק בשלושת הדוגמאות האלה, כי יש להם צד שווה. כל נתבע מתגונן חייב להישבע.
צריך להגדיר מה זה נקרא מתגונן.
לא אומר,
עכשיו פה אנחנו מגדירים שזה נקרא מתגונן רק לזה שיש לנו ראייה ומתגונן במקצת.
בסדר, אבל עדיין צריך להגיד, זה כמו בממלכה ושמירתן עליך. צריך להגדיר מה זה נקרא ממלכה ושמירתן עליך, יש רגל, יש שן, יש קרן, אז אתה לוקח אתם, אתה לומד מהם באופן עקרוני מה זה ממלכה ושמירתו עליך, ועכשיו אתה עוזב הכל, אתה זורק, סיפסת על הסולם, טיפסת על העץ, זרקת את הסולם, יצאת, זהו. אותו דבר גם פה, המלמדים שלך הם בעלי מאפיינים ספציפיים, אבל אחרי שהגעת למכנה המשותף, אתה זורק את הצדדים הספציפיים, זה מה שעושים בצד השווה, אוקיי? אז עכשיו בעצם יוצא שיכול להיות שתהיינה עוד הרבה שבועות שהן שבועות התורה. כל שבועה של נתבע מתגונן, גם אם הוא מוחזק, כל מצב, סליחה, של נתבע מתגונן, גם אם הוא מוחזק, הוא יהיה חייב שבועה, גם אם הוא לא נכנס אחת משלושת הקטגוריות האלה. כיוון שכל נתבע מתגונן חייב שבועה, אם אני צודק בהנחה הזאת. אם זה הבנייה מושגית, אז לא. רק חיבור של, של מודל במקצת עם שבועת השומרים יכול לעשות את זה. לא כל נתבע מתגונן. אבל אם אני צודק שזה הצד השווה, ולא הבנייה מושגית, אז כל נתבע מתגונן חייב שבועה. צריך להגדיר מה זה נתבע מתגונן, לא משנה. אבל עקרונית, כל נתבע מתגונן חייב שבועה. לא רק שניהם. עכשיו תראו, יש אנקדוטה מאוד מעניינת, נזכרתי את זה קודם, וזה אני אסיים.
רגע, אם אתה הולך אבל בכיוון של צד שווה, אז אתה יכול להסביר פה שזה כאילו כפשוטו כל הסיפור, ואתה לא צריך כאילו לבנות...
זה לא מודע מצד, זה לא שבועת השומרים, זה שבועת המתגוננים.
כן, אבל אז אתה יכול להכניס את ההילך שהוא פותר, שהוא כן...
ההילך לא יפתור פה בגלל שזה שבועה חדשה. הילך פותר רק משבועת מודע מצד.
לא, לא, רואים פה שההילך כן פותר, כי לשתת רבי מאיר...
רבי מאיר זה משהו אחר,
חכמים. חכמים אבל לא מחייבים שבועה.
לא מחייבים שבועה כי זה קרקע.
כלומר, כי זה קרקע וזה
הילך, לא, לא. הילך זה כאשר מה שאני מודה עליו הוא קרקע. פה מה שאני כופר בו הוא קרקע, לכן לא נשבעים. על מה שאני נשבע הוא קרקע. והילך זה מה שאני מודה הוא קרקע. אז נתתי לך אותו, זה כבר לא בעסק, אין דיון ביניהם. לא אותו דבר. אם אתה תובע ממני סטנדר וקרקע, ואני מודה לך על הקרקע, למה אני פטור משבועה על הסטנדר? בגלל זה שבועה על קרקעות? אתה נשבע על הסטנדר, לא על הקרקע, הקרקע אני מודה לך, מה שתהיה שווה. לא, בגלל הילך אני אפתור. אבל אם אני מודה לך בסטנדר וכופר בקרקע, אני פטור משבועה,
לא בגלל הילך.
כשאני נשבעים על הקרקעות, לא בגלל הילך.
אבל בסדר, אבל אתה יכול להסביר פה שגם מה שאתה מודה עליו וגם מה שאתה כופר בו הוא קרקע, ואז יש לך פה הילך.
לא, ברור, אבל אני אומר, יש לך פה גם את זה וגם את זה, אבל זה מצדדים שונים, אין בעיה. יש לך פה גם את, גם את המודל מצד וגם את השבועת השומרים. זה מצדדים שונים.
כן, אבל אני אומר, אני יכול להסביר שהסיבה שחכמים פותרים, כי הם אומרים, תשמע, אם זה קרקע, אז יש לך פה הילך, ואם זה הילך, אז אתה פתור.
בשבועת מודל מקצת אני פתור, מה עם שבועת השומרים?
אז אני אומר, זה סוד רב, שבועת המתגונן.
שבועת המתגונן, מי אמר שבהילך פותרים את שבועת המתגונן?
לא, כי אני מנסה לאחד את שני הצדדים, אני אומר, כשאתה עושה הילך, אז בעצם אתה אומר שיש לך פה, יש לי פה שתי חלקים של התביעה. חלק אחד הוא כבר מאחורים, הוא כבר לא שייך. עכשיו אנחנו דנים על חלק שני שהוא אני מכופר בו הכל. במצב כזה אני כבר לא מתגונן.
אבל אז הפטור של הילך, לא של קרקע. עוד פעם אני חוזר.
כן, אבל הפטור של... אני רוצה להגיד כאילו שהפטור של של הקרקע, הוא יוצר את ההילך, ואז ההילך...
לא, לא, עוד פעם, אתה מערבב את החמש שאני כופר בהם וחמש שאני מודה בהם. הגמרא אומרת שלא נשבעים בגלל שזה קרקע. זאת אומרת, היא תולה את זה בזה שהחמש שבהם כפרתי הם קרקע. אבל אתה רוצה לטעון שהפטור הוא בגלל החמש שבהם הודיתי. כי החמש שבהם הודיתי זה קרקע, אתה צודק, אבל זה לא מה שהמשנה אומרת. מה שהמשנה אומרת זה שאני פטור היא שמה שאני נשבע עליו הוא קרקע. זה בגלל שמה שהודיתי עליו הוא קרקע. אז זה לא פטור של אילך, זה פטור של שבועה על קרקעות.
אבל זה לא, אי אפשר לדייק לכאן ולכאן במשנה. היא אומרת, כחכמים אומרים כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע.
ולכן מה?
השאלה היא מה מתכוונים.
לא.
לדבר אחרי כשאתה פופר עליו, אחרי כשאתה מודד.
זה להגיד, זה אילך, פטור של אילך. לא אומרים זה פטור של אילך. זה פטור של קרקע.
אבל המשנה מטפלת באילך, או שהיא כאילו...
לא, לא, המשנה מטפלת.
מה הסיבה של הפטור?
הסיבה של הפטור, שלא נשבעים על קרקעות. מה שלא נשבעים בגלל שזה אילך. המשנה לא אומרת שום דבר מזה. לא נשבעים על קרקע.
או שאתה יכול להגיד שזה כאילו...
לא, לא כתוב, לא. לא שום דבר כתוב שם פה. בראשונים זה כתוב. אבולו הוא כקרקע, ולכן לא נשבעים עליהם, כי אין שבועה על קרקעות, זה לא בגלל אילך. זה ברור. מה יקרה אם אני מודה לו בחמש הגפנים ההם והגפלושות? החמש שעודתי. החמש שכפרתי הם מחוברות. אגב, הראשונים, יש ראשונים שרוצים להגיד שזה הצירו פה. כי הם רוצים בגלל כל הסתירות וכל הבעיות. אבל הפשוטה זה לא זה מה שכתוב כאן. אז פה תהיה הנפקמינה. אתה טוען שבגלל כזה יהיה חייב. כי זה הפטור, אין פה פטור של אילך, כי אלה שאני מודה בהם הם תלושות.
כן.
אוקיי? ואני טוען שלא. הוא פטור בגלל שהחמש שבהם הוא כופר את קרקע. רק האנקדוטה שבה אני רוצה לסיים את העניין הזה, הזכרתי קודם ששבועת מודה במקצת בעצם כתובה בכלל לא על הלוואה, היא כתובה על פיקדון. כתובה בפרשת שומרים. הגמרא בתחילת סנהדרין ובבקמה בדף ק"ז, הגמרא אומרת שם שעירוב פרשיות כתוב כאן. אשר יאמר כי הוא זה, נאמר בפרשת שומרים, אבל הפסוק אשר יאמר כי הוא זה, מתפרש על הלוואות, על שבועת מודה במקצת, שכל ההקשר הוא בכלל שבועת השומרים. אז הראשונים לא נכנסים, בדרך כלל לא מסבירים דברים כאלה, אבל ככה הגמרא אומרת, יש עירוב פרשיות, אין עירוב פרשיות, ויכוחים, המחלוקת תנאים בגמרא עצמה. מה הרעיון מאחורי זה? למה התורה מערבבת פרשיות? מה היא רוצה לבלבל אותנו? למה לכתוב את השבועה הזו שמודה במקצת, שהיא שבועה על הלוואות, באמצע שבועת השומרים?
יש מחנה
משותף. זה מה שהיא רוצה, משם זה יוצא, ההבניה המושגית הזאת. התורה לא בכדי ערבבה את הפרשיות. היא ערבבה את הפרשיות כדי להגיד לי, זה שתי דוגמאות של אותה שבועה. זה לא שתי שבועות שונות. זה שמתגוננים. נכון שלכל אחת יש את הדינים משלה. כמו בארבע אבות נזיקים, שלכל אחד יש את הפטורים שלו. אבל כולם זה ממונך או שמירתן עליך, או פה כולם זה שבועת המתגוננים. זה מה שאני רוצה לספר לך. העירוב פרשיות הזה הוא המקור למה שאני ניגש והרמב"ם אומרים. שיש דבר כזה שנקרא שבועת המתגוננים. זה יוצא בדיוק מהעירוב פרשיות. ואז זה מפסיק להיות איזה גזירת הכתוב מוזרה כזו שמערבבים פתאום חצי פסוק, זה אפילו לא פסוק שלם. חצי פסוק עוסק בהלוואה שכל הפרשה בכלל עוסקת בפיקדון. מה זה קשור? מה, למה? התשובה היא בכוונה ירבבו את זה. ירבבו את זה כדי להגיד לך את זה שתי שבועות מאותה משפחה. טוב.